כ"ה תשרי בשנה פשוטה. מתחילים איגרת כ"ה. השיעור מתחיל בדף קל"ח עמוד א' בתחילת האיגרת, להבין אמרי בינה. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 276, במילים ומי יאמר לו וגומר.
להבין אמרי בינה, מה שכתוב בספר הנקרא צוואת ריבש. מקדים אדמו"ר הזקן ואומר, הגם שבאמת אינה צוואתו כלל. יש כאן תוספת שגם זה בלוח התיקון מהרבי עצמו. אינה צוואתו כלל. זה לא צוואת הריבש.
מסתכלים. כמו שעשינו קודם.
אינה צוואתו כלל. ולא ציווה כלל לפני פטירתו. זה לא ספר, מי שיראה את הכותרת צוואת הריבש, יחשוב שהוא קורא כאן את הצוואה שהבעל שם טוב כתב לפני פטירתו, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל, שהצוואה זה אדם כותב לפני סוף כתוב. הוא אומר לא. זה בכלל לא צוואה. ואין כאן צוואה, והבעל שם טוב לא כתב צוואה לפני פטירתו. מה זה בעצם הספר הזה? רק עם ליקוטי אמרותיו התאורות. פשוט אוסף מלוקט מהאמרות התאורות של הבעל שם טוב, שלקטו ליקוטי בתר ליקוטי. זה לא שאדם אחד כתב את זה. פשוט ליקטו את זה מפה, משם, מכל מיני העתקות וכל מיני סופרים וכל מיני כותבים. לקטו מכל מיני מקומות וביחד אספו את זה לספר אחד. איפה כתוב את הלשון ליקוטי בתר ליקוטי? זה לשון שמקורה בגמרא. הגמרא שואלת, ממתי מותר? הרי ידוע שאחד מהמצוות של מתנות עניים, זה אדם שיש לו שדה, הוא צריך להפריש לקט, יש שכחה ויש פאה. אסור לאף אחד לקבל את זה, רק לעניים, זה שייך לעניים. שואלת הגמרא, ממתי, מאיזה שלב מותר גם לאדם שהוא לא עני, להיכנס לשדה ולקחת, כי אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהעניים כבר לא יבואו, הם כבר אפילו העניים יתייאשו והם לא יחפשו פה שום דבר. אומרת הגמרא, ממתי? ממתי שהנמושות כבר לא נמצאים. שואלת הגמרא, מי הם הנמושות? אומרת הגמרא, שתי אופנים. האופן השני, אומרת הגמרא, נמושות זה ליקוטי בת הליקוטי. אם יש עניים שבאים לאסוף ביחד עם הילדים הקטנים שלהם, הילד הקטן מחפש מלקט את כל מה שאבא שלו לא רואה, אז הילד רואה. אחרי שהעניים עברו שם עם התינוקות שלהם, אז אתה יכול לבוא. אין סיכוי שתמצא, ואם תמצא כבר אף אחד לא מחפש את זה. ליקוטי בת הליקוטי זה ביטוי שליקטו וליקטו וליקטו ולא השאירו כלום. זאת אומרת, כאן אספו וליקטו את כל האמרות שידוע מהבעל שם טוב, מלוקטים פה בחוברת הזו. אבל הבעיה היא יחידה, אומר האדמו"ר הזקן, ולא ידעו לכוון הלשון על מתכונתו. כיוון שזה אוסף מלוקט ממעתיקים שונים, למרות שכולם הם מהבעל שם טוב, ואך המכוון הוא האמת לאמיתו. אדמו"ר הזקן נותן את החותמת שלו, את ההסכמה שלו על הספר, ואומר שכל מה שכתוב פה זה הכל אמת לאמיתו. אמת לאמיתו זה ביטוי הכי נפלא שאפשר להגיד על דבר אמיתי. אבל הלשון, אתה לא יכול להתפס לביטוי ולומר, להתחיל לדייק במילים ולומר, או, תפסתי את הדיוק הזה של המילה והביטוי הזה לא מתאים לי. הוא אומר, אל תתפס לביטויים, תראה את הרעיון. למה? כי מכיוון שזה העתקות, וזה לא שהבעל שם טוב בעצמו כתב את זה, וזה גם לא שכתוב של מילה במילה של הבעל שם טוב. והמשך החוברת לקראת הסוף אומר האדמו"ר הזקן, שכשהבעל שם טוב דיבר, הוא דיבר בשפת יידיש, ואלה שכתבו את דבריו כתבו את זה בלשון הקודש. לא תמיד אתה יכול לתרגם במילה שהיא תהיה ממש מכוונת למשמעות האמיתית שלה בשפה המדוברת אז של הבעל שם טוב יידיש, כמו שרואים אצל רש"י בחומש. כל פעם יש איזו מילה שהוא רוצה לבטא בצורה שתהיה מובנת, הוא מוצא את השפה הצרפתית בזמנו. יש לפעמים דווקא שאתה מתרגם את זה לשפה מובנת, אתה יכול יותר להתמקד במובן הנכון.
למה הוא עשה זה בשפת
הקודש מראש? זה השפה שהוא דיבר, הוא בכלל לא כתב. הוא דיבר, ישם עם החסידים, ודיבר איתם בשפה המדוברת, דיבר איתם ביידיש. הדברים נכתבו על תלמידים רבים, ועברו מעתקות שונות, הם נכתבו בלשון הקודש. במילא אתה לא יכול, קודם כל אתה לא יכול לקחת את הקטע שקראנו קודם, ולהתחיל לבנות על ביטויים, כי עיקר הקושי של אלה ששאלו, היה ללשון שכתוב שם, שהשכינה שרתה באותו איש, ובפרט בנוכרי. ואם שמתם לב, יש שם כבר תיקון וחצאי ריבוע, בספר שלפנינו, במקום שרתה כתוב נתלבשה, כי זה בעצם תיקון שאדמו"ר הזקן מביא כאן באיגרת. אמנם בהעתקות כתוב שרתה, אבל אדמו"ר הזקן יבהיר לנו את ההבדל בין שרתה לנתלבשה, ואז הכל יהיה מובן. ובהקדים, אנחנו צריכים להקדים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה. יש אמרה שאומרים חכמים, והזכרנו בשבוע שעבר שהאמרה הזו מקורה בזוהר, הרמב״ם מביא את זה להלכה, כשהוא אומר שחכמים הראשונים אמרו, אבל המקור הוא בעצם בזוהר, למרות שכולם מכירים את זה, זה יש קטעי זוהר מסוימים, שהם עברו להיות ברוך השם עובר לסוחר, כולם יודעים. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. ככה המקור. צריך להבין מה זאת אומרת, מה זה כל כך גרוע, שאדם כועס, עד כדי כך שמעמידים אותו בקטגוריה אחת, עם אדם שנמצא ברמה חס ושלום של עובד עבודה זרה. ואתה מובן ליודעי בינה. כדי להבין למה כעס זה דבר כל כך גרוע, אז יודעי בינה, על דרך הלשון שהוא אמר בתחילת האיגרת להבין אמרי בינה, יודעי בינה, יכולים להבין, וכאן אדמו"ר הזקן מביא לנו איזושהי נקודה בסיסית ביותר באמונה. הוא אומר כך, לפי שבעת כעסו, כשאדם כועס, מישהו עשה לך נזק, גשמי, גופני, כספי, לא משנה איזה. מישהו הרגיז אותך, בכל תחום שיהיה. אם אתה כועס על אותו בן אדם, תדע לך שהרגע של הכעס זה פשוט ביטוי שנסתלקה ממנו האמונה. אם היית מבין, אם היית מאמין, שכרגע מדבר אליך הקדוש ברוך, הוא מדבר אליך באמצעות אותו בן אדם. אז מה יש לך לחוס עליו? תבין את המסר. אנחנו עוד נרחיב בזה, כי זה מיד מעורר אצלנו מלא מלא שאלות. אפשר להגיע לרמה כזו, אפשר לתרגל את זה. זה עניין שאדם צריך לעבוד על עצמו כדי להגיע לזה. יש בזה, זה דבר שמעורר מיד הרבה שאלות, אז בואו לא נפיל את כל המבול של השאלות בנקודה הראשונה. כאילו, אז מה, אז אני צריך לתבוע אותו, לוותר, לא, מה, איך להתייחס? כל מיני שאלות, אבל בואו, קודם כל נביא את הרעיון, ונבין מה בעצם, איך צריך להתייחס. אומר אדמו"ר הזקן, כאילו היה מאמין, שמעת השם הייתה זאת לו, אם הוא היה מאמין שכרגע, אתה קיבלת ספירה, הקדוש ברוך הוא נתן לך ספירה. למה הוא נתן לך ספירה? כי מגיע לך ספירה בגלל חשבונות שמיים. או כל דבר אחר, למה קיבלת? הקדוש ברוך הוא נתן לך. היי פלוני נבחר להיות הממוצע, אז תאר לעצמך אם היית הולך ברחוב, והיית נתקל מאיזה אבן, ומקבל מכה. והיית כועס על האבן, מתחיל לצוק על האבן, והיית מבין שזה ביטוי מן השמיים. לא היה לך בכלל אף אחד שהיית כועס עליו. אז מה קרה כרגע? במקום שזה יהיה אבן, אז מישהו בחר, בעל בחירה להיות השליח האלוקי. התוצאה כלפיך היא אותו דבר. זה שיש כאן עכשיו מעורב כאן בן אדם, זה כבר חשבון שלו, מה הוא ישלם, למה הוא בחר להיות הצינור. וגם בזה, זה למדנו בשבוע שעבר, יש נבחר ויש בחר. למדנו בשבוע שעבר בפרשת משפטים, ברש"י, שם הוא הביא את הפסוק מרשעים יצא רשע, הוא הביא שם שאם בן אדם פוגע בשני בשגגה, אז בגלל שהקדוש ברוך הוא מסבב, כמו שכתוב, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, אז אם מישהו בשגגה פגע במישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא זימן שזה מה שיקרה, מכיוון שיש גם זה חשבון ותוכנית קודמת, כמו שרש"י מעריך שם. ואם זה היה בזדון, הוא לא בשגגה, אדם הלך בזדון, אז הוא ברוע בחירתו בחר עכשיו לעשות פעולה. האמת היא שהפעולה הזו הייתה נגרמת בכל מקרה. זה לא שאם הבן אדם הזה לא היה כרגע בוחר לתת לפלוני את הסתירה, אז הוא לא היה מקבל את הסתירה. הסתירה הזו הייתה צריכה להינתן בכל מקרה. והרבה שלוחים למקום. אז הוא כרגע בחר להיות השליח. זה היה את המשך הלשון.
המעטים שלנו יכול לשנות את זה?
לשנות מה?
מה
את התוצאה, ברגע שנגזר מן השמיים שפלוני צריך לקבל את מה שהוא צריך לקבל, אז זה נגזר, זה פלוני צריך לקבל את זה.
ומה עם
התשובה? אז אנחנו כרגע מדברים איך לבטל את הגזירות, זה נושא בפני עצמו. אנחנו כרגע על המקרה, כשרואים ומישהו נותן סתירה לפלוני, אז תדע לך שהכעס על הנותן סתירה הוא לא במקום, מכיוון שהתוצאה היא מחויבת המציאות מן השמיים. נראה את הלשון בפנים.
ומה אין פירוש למה?
מה פירוש למה? למה זה קרה? יפשפש במעשיו וימצא כל מיני סיבות. למה?
אבל איך לא, הוא שואל אם זה גלגול קודם, חשבון של גלגול קודם?
יש הרבה חשבונות, יש דברים שלא תלויים, יש דברים שתלויים באמת בגלגול קודם, כמו לדוגמה הרבי מביא באחד השיחות שלו, אם בן אדם נולד כשהוריו לא שמרו טהרת המשפחה כשמורידו אותו לעולם, אז הוא ירד עם איזשהו פגם מסוים. אז כשהרבי מביא את הדוגמה הזו, אומר ככה, ההורים שעשו את מה שהם עשו, הם יאנשו על הדבר, מכיוון שהם ברוע בחירתם החליטו לעבור על רצון השם. אבל מה תגיד על התוצאה, שהוא בעצם לא שותף לעניין, הוא יצא לאוויר העולם, זה באמת, הרבי מביא את הלשון הזה על הניזק, כבר נגזר מן השמיים, יש כאן סיפורים של גלגול קודם, זה תוצאה.
אין מקרה שהוא מקרה של סתמיות.
לא, זה, על הניזק, כבר נגזר, נראה מה את הלשון, בוא, נראה את הלשון בפנים, הנושא הזה, כמו שאמרתי לכם, מיד, הוא מיד מעורר הרבה.
אני מאמין בזה, אני מאמין בזה.
הרבה שאלות, בוא נקרא את הלשון בפנים, נקרא בפנים. כי אילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת לא, לא היה בכעס כלל. אם הוא היה מאמין שבעצם הוא קיבל כרגע את הדבר הזה מהשם, אז הוא בכלל לא היה כועס על פלוני. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, למרות שאת הכללה הוא קיבל כרגע מבן אדם שהוא בעל בחירה, אז לכאורה למה שאני לא יחס עליו? הוא בחר לקלל, או מכהו, או מזיק ממונו. הרי בן אדם גרם לתת לי מכה, או בן אדם גרם לתת איזה נזק, והוא בעל בחירה, למה שלא יהיה כעס עליו? יותר מזה הוא אומר, הוא מתחייב בדיני אדם, יכול להיות שאותו בן אדם יביא אותו לבית הדין, ובית הדין יפסוק עליו אם הוא חייב לתת נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, כל מיני סוגי עונשים, אם השור שלו יזיק וישלם נזק שלם, או חצי נזק, יש תפריט שלם שבית הדין קובע, לפעמים זה יכול להגיע גם חס ושלום לארבע מיטות בית דין שבן אדם יקבל בזמן שהיו סנהדרין לבית המקדש קיים וכולי, אז יש מצב שיחליט בית הדין להעניש את האדם ההוא על רוע בחירתו, או בדיני שמיים, אם אין היום כתוב שאין ארבע מיטות בית דין, אז כתוב שארבע מיטות לא בטלו, בטלו ארבע מיטות אבל דין ארבע מיטות לא בטלו, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם את מה שהוא צריך לקבל, אם לא בדרך של בית דין על ידי התהליך שהיה, אז הוא יקבל את זה בדרכי שמיים בצורה אחרת. למה הוא יקבל את העונש? על רוע בחירתו. אז אם כך, אם היה כאן רוע בחירה של מישהו, ועובדה שהוא יקבל על זה עונש, אז למה שאני לא יחס עליו? הרי עובדה שמטפלים בו, ועובדה שתורת אמת אומרת שצריך לתת לו עונש כזה או אחר, אז אולי צריך לתוך המעגל של כל ההתייחסות להעניש את הבן אדם, אולי גם לחוס עליו, אולי גם המרכיב הזה יכול להיות תקין, אומר אדמו הזקן לא, אף על פי כן, על הניזק כבר נגזר מן השמיים. זה שפלוני יקבל את העונש, כי פלוני נהג לא נכון, כי פלוני בבחירתו החופשית החליט להיות שליח לעשות מעשה לא טוב, ועל זה הוא צריך לשלם את המחיר שהוא צריך לשלם, בידי אדם, בידי שמיים, יש תהליך שלם מה הוא צריך לשלם. אבל לחוס עליו, אין לך מה לחוס, מכיוון שהכעס שלך כאילו אומר, אילו אתה לא היית עושה לי, לא היה קורה. אז אומרים, זה לא נכון. קורה, זה היה קורה בכל מקרה. זה שפלוני עשה, הוא ישלם, אבל אין לך מה לחוס עליו ולהגיד, למה עשית לי אם אתה לא היית עובר פה עכשיו, ולא היית דורך לי על זה, ולא היית מוחק לי כרגע את פלוני, ולא יודע, כל מיני נזקים שקורים, בדיוק עברת, גרמת למחוק את כל מה שעברתי על זה, ולחיצת כפתור מחקת את כל ה... זה היה קורה בכל מקרה, אין מה לעשות. אז הוא עשה את זה, זה עשה את זה, זה בכלל לא משנה. הניזק כבר ניזה מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. יש הרבה שלוחים למקום, אם אתה לא תעשה את זה, הוא יעשה את זה. מה זה בכלל שייך לחוס עליו? עכשיו, אם היינו כועסים על פלוני, למה נכשלת בדבר אסור. למה יצר הרע גבר עליך? אם זה היה הכעס, בסדר, זה דרגה, אני כועס על פלוני, למה עברת על רצון השם? אבל הרי הכעס הוא לא למה עברת על רצון השם, הכעס הוא למה פגמת לי נזק. זה לא במקום, זה לא שייך, כי זה בכל מקרה היה קורה.
אבל למה עברת על רצון השם?
מי? פלוני... עוד מעט, דוד מופיע בעוד שתי שורות, זה בדיוק הדוגמה, כל מה שאתה מתכוון. פלוני ביצע את מה שהיה צריך להתבצע, אבל הוא יענש שהוא בחר להיות הצינור. אז זה הוא יענש.
הקטע הרומאי הזה,
נכון, בדיוק, נכון. הוא אמר, אני לא רוצה להיות השליח, בית המקדש יחרב בכל מקרה, בדיוק דוגמה מצוינת. בית המקדש יחרב בכל מקרה, שיחפש להקדוש ברוך הוא שלוחים אחרים, והוא עזב את העניין, והוא אחר כך התגייר, ובכל כך, ולא עוד, מוסיף אדמו"ר הזקן ואומר יותר מזה. לא רק, יש לנו כאן בעצם שלבים. קודם כל, זה שראובן, למשל, או שמעון, או לוי, לא משנה, אותו בן אדם בחר בבחירתו החופשית לעשות את הנזק. זה שבכלל היה לו את האפשרות לעשות את הנזק, זה בגלל שלפני זה כבר נגזר בבית דין של מעלה שהנזק הזה צריך להתרחש. בגלל שנגזר בבית דין של מעלה שהנזק הזה צריך להתרחש, לכן בכלל יתאפשר שהוא יוכל לעשות את הנזק. אבל, אני מסיים את המשפט, אבל יותר מזה הוא אומר, לא רק האפשרות בא בגלל שלפני כך וכך זמן היה בבית דין של מעלה החלטה שככה יהיה, אלא גם עכשיו בעת ביצוע המעשי של הנזק הוא כרגע כוח האלוקי נותן לו את האנרגיה לביצוע. הוא בחר להיות השליח, אבל בפועל מי מבצע את זה בסופו של דבר? זה כמו נחזור למה שאמרתי קודם, הוא נתקל באבן, נתקל באיזה קורה, אף בן אדם לא היה פה, ברור לו שהאנרגיה האלוקית שכרגע מהווה את הקורה הזו מעין ליש, והעמידה את זה פה, ובחרה וקבע מששת ימי בראשית שהוא יהיה פה, והוא יעבור כרגע, ויקבל את המכה. אז כאן יותר קל לו להבין שזה בעצם תוצאה של מה? של הכוח האלוקי שנמצא בתוך אותו אבן או דומם, והוא החליט לתת לו את המכה. הכוח האלוקי יכול להיכנס לדומם, יכול גם להיכנס לחי, גם למדבר, גם לצומח, הוא נמצא בכל מקום. אז כרגע הוא נמצא בתוך גופו של אותו בן אדם. ובשעת מעשה כשהוא נותן לו סתירה, הרי יש איזה כוח, אנרגיה שנמצאת ביד. מי מכניס את הכוח הזה? מה פתאום הוא נכנס? איך הוא נכנס? כי יש כרגע כוח אלוקי. אז בעצם תראה את הסתירה כסתירה שקיבלת מן השמיים כרגע. נכון, הזכרנו את זה קודם. נכון, כן, בוודאי.
סליחה, אדמור גם אומר איך מתקנים את זה, זאת אומרת...
נראה, לאט לאט. איך מתקנים את מה? את הכעס? איך משנים את ההסתכלות?
בוודאי,
יש כאן עכשיו עריכות גדולה.
בשביל לדעת אם נשאר אותך לחכות.
תמיד כדאי לחכות. זה מה שהוא אומר, נראה את זה בפנים. ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש. אפילו ברגע הזה שאתה מקבל ממישהו את הנזק, אז אל תגיד רק, כמו שאמרתי בעל פה, לא רק שהנזק נהיה בגלל שאתמול החליטו בביתים של מעלה שיהיה אפשרות כזו, אלא גם עכשיו, בשעה זו ממש, שמכהו, כרגע הוא נותן לך מכה, או מקללו, מתלבש בו כוח השם, הכוח האלוקי יתלבש כרגע ביד, בפה, או בכל דרך אחרת של אותו בן אדם, ורוח פיו יתברך מחיהו ומקיימו. הרוח האלוקי כרגע נותנת לו חיות. אם הכוח האלוקי היה נלקח ממנו, הוא לא היה יכול להזיז את היד. איך הוא מזיז את היד? כי יש לו כוח אלוקי, אז הקדוש ברוך הוא נתן לך את הסתירה. שוב, הוא החליט לבחור...
מה אם בחר?
מה? אני אומר שני הדברים נכונים. הוא בחר להיות שליח, ועל זה הוא יקבל את הסתירה שלו. על זה הוא יקבל את העונש שלו. לא, לא זה מה שאמרתי. אמרתי שמן השמיים נבחר שפלוני יקבל סתירה. מי ייתן את הסתירה? יש שלט גדול בשמיים. פלוני צריך לקבל סתירה? עכשיו יש מכרז. החליט אותו בן אדם להיות השליח. על זה הוא יקבל את העונש.
דרוש. אהבתי את המכרז.
יש את ה... על די חייב, נכון, זה, מגלגלים חובה על די חייב, דיברנו, הזכרנו את זה קודם. לפני שבאת, הזכרנו את זה, אבל נחזיר עוד פעם. אני אענה לך, בשנייה. מגלגלים חובה על די חייב, הזכרנו את זה קודם, שזה רק במעשה של שוגג. כשאדם עושה בשגגה ללא שימת לב, הוא לא בחר. יצא לו בלי כוונה לעשות מעשה מסוים, אומרים לו, גם זה מתוכנן מלמעלה, בגלל חשבון קודם, כמו שהזכרנו זה כבר קודם. אנחנו מדברים כרגע על מעשה בזדון. כשאדם בחר בזדון במודע לעשות מעשה. נמשיך הלאה. כמו שכתוב, מביא אדמו"ר הזקן הוכחה לדבר, הוכחה מפסוק מפורש, שככה זה עובד. מה הפסוק אומר? הפסוק אומר כך, נקדים את הסיפור בעריכות יותר, ואחר כך נקרא את הפסוק שאדמו"ר הזקן מביא. הסיפור בספר שמואל, פרק תזיין בשמואל ב', שם המסיש את הסיפור הארוך, איך שבנו של שאול המלך, איש בושת וכולי, נהרגו, והיה שם טענה שדוד המלך, הוא עם העצות שלו, גלגל שככה יהיה. שם המסופר, לא נכנס כרגע לו כל פרטי הסיפור, נגיע לנקודה שאנחנו שייך רלוונטי לענייננו. מסופר שם שיום אחד יצא דוד המלך ביחד עם אבישי בן צרויה. ופתאום יצא אחד ממשפחת שאול המלך, קראו לו שימי בן גירה. ושימי בן גירה ראה את שאול המלך, הוא התחיל לקלל את דוד המלך. הפסוק אומר שהוא אמר לו, איש אדמים, איש בלי יעל. אמר, בגללך קרה זה וזה וכולי. פונה מיד אבישי בן צרויה לדוד המלך. ומה הוא אומר לו? למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? ככה אמר אבישי בן צרויה. והוא מבקש רשות מדוד המלך, ברנה וסירה את ראשו. אומר המלך, אומר דוד המלך, שימו לב פה התירוץ, מה לי ולכם בני צרויה? היינו, מה אני ואתה צריכים להתערב כרגע במה שפלוני דיבר? כי יקלל. כי השם אמר לו כלל לדוד. הוא כלל. קדוש ברוך הוא כרגע רצה שישמע כללה זו וזו. זה שהוא בחר להיות הצינור? אבל אני לא צריך להתייחס לכללה. מה אני צריך לחוס עליו? ומי אומר מדוע עשית כן? מה זה מי אומר מדוע עשית כן? מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא למה החלטת שכרגע דוד המלך צריך לקבל כללה? ואז בפסוק הבא כתוב עוד הפעם, ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם. עד פה זה הציטוט מהפסוקים בשמואל. מביא אדמו"ר הזקן את הציטוט מהפסוקים האלה, וממש רלוונטי לענייננו. מה הוא אומר את הלשון? כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל. השם, ככה אומר דוד לאבישי, שהשם אמר לו, נשאלת השאלה, ואיכן אמר לשימי, איפה מצאנו לפני זה, כה אמר השם לשימי, בגירה, כלל לדוד, ודוד המלך אומר, השם אמר לו כלל. אלא הכוונה בדברי דוד המלך אם כך, שמחשבה זו שנפלה לשימי בליבו ומוחו, זה שכרגע שימי נפלה לו בראש רעיון כזה, ולהגיד דווקא את המילים האלה, זה מילים שדוד היה צריך לשמוע בכל מקרה. ירדה מאת השם. ככה דוד המלך יסתכל על זה. השם כרגע רצה שאני אשמע את הכללה הזו. ורוח פיו המחיה כל צבאם, הרוח האלוקית שמחיה עכשיו את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ואת דוד המלך בעצמו, החיה רוחו של שימי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד. כרגע שימי אמר את מה שהוא אמר, ברגע הזה האנרגיה שהיה לו בכלל להוציא את המילים מהפה, זה דבר השם שיצא כרגע מפיו של שימי, זה דבר השם. כי אילו נסתלק רוח פיו יתברך רגע אחד מרוחו של שימי, אם רגע אחד שימי בן גירה לא היה לו אנרגיה, לא יכול לדבר מאומה, אז הוא לא יכול לדבר, אז אין מה לחוס על שימי, על זה שהוא כרגע כילל. והוא מוסיף כאן עוד מילה, וזהו, זה הכוונה בדברי דוד המלך, כי השם אמר לו, בעת האם ממש, כלל את דוד. כי השם אמר לו, אז אדמו"ר הזקן מוסיף את השלוש מילים שלא כתובים בפסוק, בעת האם ממש, בפסוק כתוב רק, כי השם אמר לו, כלל את דוד, מוסיף אדמו"ר הזקן, כי השם אמר לו, בעת האם ממש, קלה לדוד. ומי יאמר לו וגומר? מה זה ומי יאמר לו וגומר? פה אמור להיגמר גם הסוגריים שבעצם חסר פה. יש פה סתם דיוק מאוד מעניין. מי יאמר לו וגומר? זה המשך של ציטוט הפסוק. איך כתוב אבל בפסוק? אם אתם שמתם לב איך קראתי קודם. ומי יאמר מדוע עשית כן? אין את המילה לא. כתוב מי יאמר מדוע... איך אדמור זקן מצטט את הפסוק? ומי יאמר לא. אז הרבי בהערות שלו על התניא מאיר על הפסוק הזה איזשהו צריך עיון, כי לכאורה בפסוק לא כתוב לא. זה הערה קצרה. את ההערה הזו של הרבי גם צריך להבין. למה זה רק באולי? הרי לכאורה, למה לא נגיד שיש כאן, כמו שהרבה פעמים אומרים, טעות בהעתקה או שינוי גרסה או תיקון? בפסוק לא כתוב, אין שתי גרסאות בספר שמואל. אלא הרמז הוא שיכול להיות שלמרות שאדמור הזקן מביא את אותו פסוק ושם כתוב את המילים מי יאמר, אולי אדמור הזקן מתכוון כרגע במילים מי יאמר לא לפסוק הזה, אלא מתכוון לפסוק אחר בקהלת. מה כתוב בקהלת? פסוק ידוע. ומי יאמר לו מה תעשה? כתוב באשר דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו מה תעשה? פסוק בקהלת. אז יכול להיות שאדמור הזקן לא מתכוון לפסוק ומי יאמר שכתוב בספר שמואל, ומי יאמר מדוע עשית כן, אולי הוא מתכוון לפסוק בקהלת, שם כתוב, ומי יאמר לו, המשמעות היא יותר משמעות. למרות שבכל אופן קצת מוזר, שאתה אומר זה כן יביא עניין, יביא כמעט את אותו ביטוי, ופתאום יביא מקהלת, לכן הרבי כותב, צריך עיון בעניין, הוא לא שולל את זה, לא אומר שיש כאן חלילה איזה תיקום וטעות ושינוי בהעתקה. על כל פנים, המובן הוא אותו מובן, שאם אדם מקבל ממישהו נזק, אין מה לחוס על אותו בן אדם, מכיוון שאתה צריך להבין שזה בעצם קיבלת כאן מסר מן השמיים.